חנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב, ראש ישיבת עוז מאיר וחבר מועצת הרבנות הראשית, ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
לילה טוב לכל המאזינים היקרים של רדיו קול חי. אנחנו שוב איתכם בתוכנית השבועית הנקראת בשם חנוך לנער. בכל שבוע אנחנו מארחים את הגאון הרב שמעון אליטוב שליטה, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, ראש מוסדות עוז מאיר, נשיא מוסדות עוז מאיר חב"ד, ורבם של יישובי מטה בנימין. שלום לך הרב אליטוב.
שלום וכל טוב.
אנחנו, כבוד הרב, נמצאים בנקודת זמן של אחרי החגים. אם בחודש תשרי, אלול תשרי, החגים מתפרסים על תקופה של כמעט חודש, הרי אם אנחנו עושים לזה קצת מקבילה את החגים של הקיץ, הרי שהחגים של הקיץ מתחילים מתתוו ניסן עד י' ב' סיוון, שבהם מסתיימים ימי התשלומים של הקורבנות בזמן שבית המקדש היה קיים, של חג השבועות, שזה יוצא בדיוק הערב, כבוד הרב. הרב אליטוב, גדולי ישראל היו מתייחסים גם ליום הזה עדיין כחלק מהחג, והנה אנחנו הולכים לעבור גם את היום הזה, ובזה מסתיימים וקלים להם הימים של החגים של הקיץ. את הנושא החינוכי של היום, מאזינים יקרים, בחר הרב אליטוב בעצמו. זהו נושא שאתה, הרב אליטוב, מרבה מאוד להשמיע בפניי כבר במשך שנים. אולי בכל שנות העבודה שלי אצלך, כבר קרוב ל-13 שנה בר מצווה, אני שומע מהרב אליטוב, חייבים להרגיל את התלמידים להביע את עצמם בדיבור ובכתב. הרב תמיד היה אומר לי, העניין הזה של מבחנים, לאו דווקא בשביל לבחון את הידע, לראות איך הם כותבים. אני רוצה לראות את כתבי היד של התלמידים, אני רוצה לראות איך הם כותבים, מה הם עושים, שיעתיק לי אפילו משנה במילים שלו. שיקח את משה קיבל תורה מסיני, יעתיק את זה במילים שלו, שהוא מוציא מהנפש שלו. הרב אליטוב.
כן. אחים, הרב רבי שמואל, נגעת בנושא שבאמת, זהו נושא שאני מדבר עליו וחושב עליו רבות, ולדעתי, לא רק שהוא חשוב מאוד, אלא גם בקריאת שמה, פרשה הראשונה של קריאת שמה, וכתבתם, העניין הזה של כתיבה, יש בה ברכה עצומה לגדולים ולקטנים, אבל זה מתחיל מהקטנים, להרגיל אותם, לרכז את המחשבה מאותו נושא שהוא שמע, אם זה מהדברי מוסר, דברים של נפש, ושיעור, אותו שיעור, ברגע שהוא כותב אותו, הרי שהשיעור הזה הופך להיות אלו דברים שאין להם שיעור. כי הוא מרכז את מחשבתו, מרגיל אותה לביטוי במילים שאפילו מורו ורבו לא דיבר אותם. אלה מילים שלו והם מאוד חשובים. אחים, כל נער וכל תלמיד, הרי שהוא מלא במחשבות ורעיונות. ולכל אחד ישנם דברים שהם מאוד ייחודיים אצלו. ומה קורה? היכן ההזדמנות לשפוך את הדברים הללו? וישפוך את נפשי. איפה אתה מוצא זאת? התפתחות משמעותית יתפתח. הילד שלנו כבן והתלמיד שלנו, אם ילמדו וירגילו אותו להביע את עצמו בדיבור או בכתב, ואני אומר, ועדיף שניהם כאחד. והייתי פותח בפרשת השבוע. הרי במשך השבוע צריכים לחיות עם פרשת השבוע. נכון? כך כתוב. העניין הזה, לחיות עם הפרשה ולמצוא בה סימוכין, עם כל המתרחש בפרט ובכלל, והנה הנושא שלנו הרי קשור ישירות עם הפרשה, אותה נקרא בשבת, בה אנו רואים את הצד השני של הדיבור. ודווקא לצערנו הדיבור הלא חיובי, שהביא אותנו לתוצאות נוראות וקשות מאוד מאוד, אחים, אין לנו מושג, הרי מיד 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, ויכולנו כבר להיות בארץ וכל ההיסטוריה הייתה משתנה.
ולא 40 שנה.
ולא 40 שנה. היינו אז, מה? אין, והכל בגלל דבר אחד, שפה, דיבור. הדיבור, הם ראו את הדברים והם פתחו ביפה, ואנחנו יודעים את ההמשך.
לא בטוח, כבוד הרב, שהם חטאו ממש בדיבור, במהות של הדיבור עצמו. לפעמים אפילו הניגון של הדברים, העסקת מסקנות שלך, שאתה מסיק את המסקנות, כפי שמבארים המפרשים.
אמת, אמת, אבל ברור שמרובה מידה טובה ממידת פורענות, ועל כך באנו כאן, אנחנו בשעה זו, באנו כאן הורים ומורים, באנו כאן בשיחת רעים, אנחנו באנו כאן להשתפך, אנחנו בימים אלו הבאים עלינו לטובה, אנחנו הרבה מאיתנו, קל לנו לצאת יותר מהמסגרות של המשפחה ועוד, ובאים עם המון מפגשים של קרובים ורחוקים, וכאן מצווים אנחנו לשמור על הלשון. כי הילדים לידינו, והם רק מאיתנו, הם בעיקר מקבלים מאיתנו הגדולים את הדוגמה הטובה, והלוואי תהיה תמיד טובה. בכך שנגזר עליהם בגלל זה שבאותו לילה, באותו הלילה בכו על חורבן הבית הראשון והשני.
והכל התחיל מהמרגלים.
אזי ודאי, כשמדובר בדיבור טוב, בדיבור חיובי, המוציא לפועל דברים טובים, בטח ובטח, שיש משנה תוקף לאותו כוח של דיבור טוב. אין לנו מושג עד היכן, כוחו של דיבור לאחרונה מצאו אפילו דבר מעניין. אדם מחזיק כוס מים ולידו, והוא מברך עליו. הרי שטיב המים עצמו, המים עצמם, הם בראייה של מיקרוסקופ בדרגה גבוהה, מגיעים לתוצאות נפלאות ביותר, ועם חלילה מילים קשות, הרי שהמאכלים והשתייה שלידינו, הדברים הללו התגלו בעשור האחרון, והם מעוררים הדים מאוד גדולים.
שהמים קולטים את תוכן הדברים.
קולטים את תוכן.
את רוח הדברים.
את רוח הדברים, והם משתנים לפי אותם רוח הדברים שכך היו. הדבר הזה התחיל מיפן, נדמה לי כן הלאה. מאויבה את החכמי, אנו מוצאים בפרשה בדבריו הטובים הנינוחים, והנינוחים של כלב בן יפונה, אותו מנהיג ישראל שנתן לנו את הדוגמה והערך הראשון ללכת להשתתך על קברי צדיקים, כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. הלך כלב להשתתך על קברי אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, לבקש מהם תמיכה רוחנית במאבק.
הוא כן דיבר טוב.
והוא כן דיבר טוב. הוא קיבל כוחות מהאבות הקדושים. הוא זה שהסתכל ודיבר על ארץ ישראל בצורה החיובית ביותר, ואיך הוא הוריד בסופו של דבר, כמובן עם משה רבינו, את הכתרוג מעם ישראל. ומפליא אותי כלב, כשעברו שנים רבות והוא כבר היה מבוגר, והוא אמר כוחי היום כאז, זה כבר הוא אמר ליהושע, הוא אמר כשדיבר איתו על הכיבוש של חברון,
הוא נשאר לחיות, הוא התחתן עם רחב,
והוא נשאר לחיות להתחתן עם ברכה, וזה היה יהושע.
יהושע, כן.
כן, כן. אבל הוא, בכל אופן, הוא הדוגמה.
הוא גם חי ימים רבים.
הוא חי ימים רבים, הוא משבט יהודה, אותו שבט נפלא שדיברו הגון ודיברו אמת. אז אם כן, איך הוא הוריד בסופו של דבר?
על ידי דיבור טוב.
על ידי דיבור טוב. ולגופו של עניין, אחים, באתי כאן בשעה זו, אני פוגש תלמידים רבים, זו עבודה שלנו. גם בעלי כישורים וכישרונות לפי ערך, שאינם יודעים להביע את עצמם לא בדיבור ולא בכתב. אבל שמתי לב איפה, איך שהם באמת טובים מאוד. כי כך לימדו אותנו, תסתכל עליהם טוב, ואכן הם יהיו טובים. טרחת גוט וזיין גוט, תחשוב מחשבות טובות. הנה, אני רואה אותם פעמים רבות, כן, מלאי מחשבות ורעיונות, שהם יכולים לשנות את חיי כולנו.
המחשבות שלהם.
והמחשבות שלהם, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. ואם נראה ונמצא את הדרך להרגיל אותם בגיל צעיר, לכל אותם העניינים שעליהם כאן דיברנו, הרי שחייהם יעברו הרבה יותר טוב.
וכבוד הרב, אנחנו באמת שומעים הרבה מאנשי מקצוע בהשתלמויות ובהרצאות, והרבה סתם בהזדמנויות שונות, אנחנו מוצאים את החשיבות הרבה של תקשורת בין אדם לחברו, בין מורה למחונך, בין איש לאשתו. מוצאים הרבה מאוד את העניין הזה של תקשורת טובה. יש אפילו הצהרה שחלק מאנשי המקצוע, שכל הבעיות מתחילות בתקשורת שבין האנשים, ולא במהות הבעיות, לא במהות המחשבות שאדם חושב על השני, לא במהות הרגשות. כי גם אם יש בעיות, ואפילו בעיות רציניות, אומרים אותם אנשי מקצוע בשפה מקצועית כזו או אחרת. אפשר לפתור הכל בשיחה עניינית, מפורשת ופתוחה. תמיד השיחה הבאה בדיבור, או לפעמים אם קשה, או כשלא קשה, יש גם מעלה לכתב, הבאה בדיבור או בכתב, אז יכולה לפתור בעיות והרבה בעיות.
אני מאוד נרגש לשמוע את הדברים הללו, כי אני שמעתי לא מזמן כשנאמר לנו, תשמע, כשיש לך דברים שהם ככה לא ברורים, נא בבקשה, אסוף אותם, לא דרך כלי התקשורת של טלפון או פלאפון, לא, לא, לא. הדיבור פנים אל פנים, לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך, אלא אתה
בעצמך. אז גם יש את החשיבות של המבע.
אז המבע הפנים הוא זה שמוסיף משקל עצום להוספת האווירה הטובה.
אנחנו מדגישים כאן את העניין של הבעה בדיבור ובכתב, זה מה שאנחנו רוצים.
הבעה בכתב ובדיבור, כן, אחים. אז אם כן, אני כאן, ברשותך, אני ממשיך כאן, הנה, כשאדם מביע את עצמו בדיבור או בכתב, הרי שהוא מצמצם ומגביל את הדברים, והדוגמה לזה פשוטה. הנה, תינוק קטן שקיבל מכה. בתחילה, הרי שהוא בוכה, ולא יכול לדבר, אותו תינוק, אבל מה אתה שומע? אתה שומע בכי. ורק אחרי שמצטמצמת סערת הרגשות של הכאב, רק אז הוא יכול להתחיל להסביר מה כואב לו. כי תמיד אבא ואמא יודעים, ילד נפל וגם לבכות אינו יכול, הם מלאי חרדה. גם לבכות לא יכול? דבר ראשון, הם עושים הכל כדי שרוחו תשוב אליו, שיתחיל לבכות, שיתחיל להתבטא. זה הבכי הראשון שחשוב, זה
ממש. ועדיין הוא לא מסביר מה כואב.
ועדיין לא מסביר מה כואב.
בכדי שיסביר מה כואב לו, הרב רוצה לומר, צריך עוד להצטמצם, צריך לרדת סערת הרגשות.
בדיוק, בדיוק, וזאת האמא, כן, זה
ההסבר גם למה שאומרים, החוויה שהייתה שם, אי אפשר לתארה במילים. למה? כי אז עדיין, אז הרב רוצה לומר ככה, שאומנם דיבור וכתב מצמצם ומגביל את זה, אבל בשביל לקיים את העולם, בכדי לקיים את הבריאה, אנחנו מוכרחים שזה יהיה קיים. זאת אומרת, אי אפשר לוותר על זה בגלל שזה מצמצם את האור, מצמצם את סערת הנפש, את סערת הרגשות.
אז אם כן, רק אחרי שמצטמצמת אותה סערת רגשות של הכאב, רק אז הוא יכול אותו ילד שלנו או תלמיד שלנו להתחיל להסביר מה כואב לו, כי הוא רואה שיש מאזינים ומעודדים אותו. ולכן כשההסבר רק מחליש את העוצמה.
ובכל זאת חשוב הביטוי וההסבר.
בדיוק. ולכן ההסבר, וזהו שנותן כאן, הנה, אתה רואה כאן דבר נפלא, הערה במקומה. הנה, גם הקדוש ברוך הוא, כדי לברוא את העולם, השתמש בדיבור, בדבר הוויה, בדבר השם שמיים נעשו, ביוד נברא עולם הבא, באות ה' נברא עולם הזה. כל אדם שרוצה לבנות בית מעביר את מחשבותיו בדיבור ואחר כך בכתב, וזה הסדר לבניית כל דבר בעולמנו. ומסתבר גם בעולמות העליונים הרי שבסופו של תהליך לא כל אחד המתחנך לדבר ולהביע את עצמו יגדל להיות נואם גדול, ולא כל אחד שמתחנך לכתוב ולהביע את עצמו בכתב יגדל להיות סופר גדול. ואם כולם נועדו להיות דרשנים או סופרים, לא יישאר מי שיקשיב לאותם נאומים או יקרא את הכתבים. אך כדי לקיים חיים יהודיים בסיסיים, בפרט שבנויים על כך שכל אחד הוא גם משפיע וגם מקבל, אז ורק אז מוכרחים להרגיל את הנערים, להרגיל את הנערים להביע את עצמם. ולכן כאן אנחנו כאן עומדים כאן מול התופעה הזאת בהשתוממות, ומתפללים לקדוש ברוך הוא שינחינו בדרך טובה לתת לסובב אותנו להתבטא.
ללמד אותו להתבטא.
ללמד אותו להתבטא.
הרב אליטוב, זמננו לחלק הראשון תם, תישארו איתנו וכמה דקות, כמה דקות אנחנו חוזרים.
אתם מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
שבנו לתוכנית, אנחנו שמחים שאתם עדיין איתנו, סימן שהדברים מעניינים אתכם. אני שמואל וייספיש, כאן ליד המיקרופון, הגאון הרב שמעון אליטוב לצידי באולפן. הרב אליטוב, אני אסכם בקצרה מה כבוד הרב דיבר עד עכשיו, ורשות הדיבור לכבוד הרב. עד עכשיו דיברנו על הנושא שלנו היום, החשיבות להרגיל את התלמידים, את המחונכים, את הבנים, להביע את עצמם, לא להיות מופנמים, להביע את עצמם בדיבור או בכתב. לאו דווקא להיות דרשנים גדולים, או סופרים, עיתונאים מיוחדים, שהבן אדם ירגיל את עצמו להביע את עצמו, ולא להיות מופנם. הרב הזכיר את מה שאנחנו רואים את כוח הדיבור בפרשת השבוע, גם לטוב וגם למוטב, גם את הכוח ההרסני חלילה של דיבור, שהמרגלים לימדו אותנו כמה הוא הרסני, דיבור של לשון הרע על ארץ ישראל, כמה היה הרסני להם ולדורות שאחריהם. לעומת זאת, כלב בן יפונה שדיבר טוב על ארץ ישראל, איך הוא הביא ישועה והצלה לעם ישראל, הוא כמובן ביחד עם המנהיג משה רבינו עליו השלום. כבוד הרב, הייתי רוצה לשאול, האם זה נכון לומר שגם לימוד בחברותה, שאדם לומד עם חברו, האם גם זהו תרגול להבעה בדיבור? גם סיכום בכתב של סוגיה או דבר מוסר שאדם לומד ואחר כך עושה לעצמו איזשהו סיכום בכתב, האם גם זהו תרגול של הבעה בכתב?
אחים, בלי ספק. הרי כל העניין הזה של לימוד בחברותה הוא בסיס איתן להבאה בצורה המצוינת ביותר. הדברים מקבלים אור, מרחב, עומק, עולים דברים שגם בשיעור לא עלו, ורק תוך כדי חברותה הגיעו הדברים לידי ביטוי. עכשיו אנחנו כאן בנושא הזה של חברותה, כולנו יודעים גם את המחויבות של שמירת הזמן על ידי החברותה שיש לי. קבעתי אני חברותה עם פלויני, והשעה היא בין 6-7 בבוקר, אבל הגעתי מאוחר בחתונה מאיזה שמחה שהיא, ואני לא אוכל להגיד לו, תשמע, הוא הרי יבוא. ואז הרווחתי.
זה מקשה את הבריחה של היצר.
בדיוק, אז הרווחתי.
אבל הרב רוצה להדגיש את העניין של דיבור.
אבל כאן העניין...
הבעה של דיבור.
הבעה של דיבור. ולכן ההבעה הזאת היא, ברגע שהיא עוברת גם לנושא של הבאה בכתב, הרי שאני לא אשכח כשאותו יהודי הראה לבן שלו עבודות שהוא עשה כשהוא היה בגיל של הבן שלו. הבן בא להביא לבית את הסוגיה שעליהם דיברו, והאבא מתרגש ואומר לו, חכה רגע בני, והוא מוציא מאיזה מקום שם ומראה לו, אתה רואה בני, אני כתבתי בגיל שלך, כתבתי על הנושא שאותו העלית. אחים, בהחלט נכון הדבר. אחים, הקדוש ברוך הוא חילק את הבריאה בכללות לארבעה סוגים. דומם, צומח, חי ומדבר. מעלתו של האדם היא בזה שהוא מדבר. מביע את עצמו בשונה משאר חלקי הבריאה.
זה המעלה של האדם? האם לא המעלה של האדם זה השכל שבראשו, הבחירה החופשית שהוא ענקה לו?
ברור, ברור, ברור. אבל כדי לפתח את השכל, כדי לתת לבחירה החופשית את ההיקף הגדול, אבל הכל הרי מתבטא בדיבור, כי דיבור זה הוא למעשה תחילת כל המעשים והעולמות, כמו שאמרו חכמנו ז"ל, עקימת שפתיו, אהבים מעשה. והרי אני, ורוצה אני כאן באמת להבהיר כאן נקודה נוספת ונאחים. ודאי הדבר שקיימת חשיבות ללמוד את כללי הדקדוק בדיבור ובכתב. בלי ספק. כמו גם הרטוריקה נכונה לאותם מוכשרים כדי לעשות את הדברים באופן מקצועי ונכון ומתוך קידוש השם. כששומעים הקרובים והרחוקים איך בן תורה מתבטא בצורה הנאה, המדויקת, הרי שהדברים מתקבלים גם אם הם לא כל כך מסכימים עליהם, כי הם רחוקים מתורה. אבל מה? אבל הוא מדבר כל כך ברור וצלול ומדויק לפי כללים שמקובלים מאוד עליהם.
זה עצמו נותן כוח לשכנוע.
זה עצמו נותן כוח לשכנוע. אך דבר ראשון יש להרגיל ולעורר את הרצון אצל האדם לא להיות מופנם, אלא להגביר ולהביע ולהוציא את מה שיש לו בפנים, להוציא את זה כלפי הסובב אותו וכלפי הוא עצמו, כפי שמסופר על המגיד ממזריץ' שהיה, כשהתחדש לו חידוש, אז הוא היה מדבר, לעצמו היה מדבר. הוא אמר דיבור של חידוש תורה.
צריך לבוא לעולם.
צריך לבוא לעולם, והשלב הראשון זה דיבור. כן שומעים, לא שומעים, אבל העולם מקבל מזה כוח עצום.
כבוד הרב, הייתי מוסיף פרט נוסף, ואולי עברה נוספת, שתוך כדי הדברים עלתה לי בראש, איך צריך להיות הדיבור. שמעתי פעם, יש פסוק בשיר השירים, עכשיו אנחנו באים מחג השבועות. הפסוק אומר, נפשי יצא בדברו בו. ככה פסוק בשיר השירים, פרק ה', כתוב שמה. והפירוש הפשוט של הפסוק הוא, שנפשם של היהודים יצא בדברו. כשהקדוש ברוך הוא אמר את שני הדיברות הראשונות, שתי הדיברות הראשונות מתוך עשרת הדיברות, אנוכי ולא יהיה לך מפי השמועה, מפי הגבורה שמענום, אז נפשם של עם ישראל פרחה, כמו שהגמרא אומרת. אבל שמעתי פירושים נוספים, שני פירושים נוספים, שזה הולך על האדם, נפשי יצא בדברו, בדברו של האדם, האדם אומר על עצמו. פירוש אחד אומר, שכשאדם מדבר, אם זוהי תפילה נכונה, שנאמרת במתינות, ומתוך כוונה עצומה, אז נפשו של האדם מתגלית, הנפש לפני כן מוחבט, ואז כשהוא משתפך לפני הבורא, או אפילו בלימוד, כשאדם לומד משהו, דברי התעוררות או דברי מוסר חזקים, אז הנפש שלו מתגלית מתי שהוא מדבר את הדברים. זה דיבור נכון. אבל יש גם דיבורים שהם לא כל כך נכונים, שזה אדם שקצת מתלהב וצועק ומדבר ללא שיקול דעת, אז הפירוש נפשי יצא בדברו, לא נפשי יצא מתגלית בדברי בו, אלא נפשו, החיות יוצאת ממנו, פורחת ממנו, מתי שהוא צועק ומתלהב סתם ללא שיקול דעת. אז גם, זה מה שאני מוסיף, גם כשיש דיבור, זה החינוך, זה התרגול איך להביע בדיבור, שזה יהיה מתוך שיקול דעת וכו' וכו'.
אז ככה ששמעתי פעם ממורי ורבי, רבי ברוך שמעון, שניאורסון שאמר פעם, תראו, העמידה, 18, תפילת 18, יש בה רק שני פסוקים. הפסוק הראשון מדבר על שפתיים, והפסוק הסוגר את התפילה הוא יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי. תוך כדי תפילה התעוררו רגשות רבות ובקשות רבות שאין המתפלל יכול לבטא אותם בדיבור, אומר ריבונו של עולם, אבל לך שאתה קורא מחשבות, הרי יהיו לרצון לא רק אמרי פי, אלא גם הגיון ליבי, גם הוא יהיה לפניך. אחים, בתקשורת הטובה אנחנו גם מעודדים תיאום ציפיות נכון בין המורה לתלמיד ובין האבא לבן שלו. אבא שרואה בבוקר את בנו עצוב, אם הוא לא יודע לדבר ולשאול מה ולמה, כמה ואיך, הוא מתחיל לדמיין בראשו הרבה.
אבא.
אבא, מה קרה כאן? שבסופו של דבר הם פי מאה יותר גרועות
מהדמיונות שלו.
הדמיונות שלו. אבל כשהוא ביד שואל, בני הטוב, מה קרה לך? בני, יש לך יום יפה, השמש זורחת, כל הבריאה כולה מרננת ושמחה, אבל כשהוא שואל, הרי שכל הגדרה,
שהילד יענה בדיוק.
שהילד יענה, הרי שתמיד תהיה יותר טובה מכל הדמיונות והפחדים שעוברים לו בראשו. ללא שיגדירו וידברו ויתחמו את הבעיה באותו, בדיוק לאותה התחום שלה. אבל ברגע שהוא פתח את הפה ומיד תקשר עם בנו, הביא את המצב.
ככל שהבעיה תהיה קשה, אם מדברים עליה והיא מוצאת הגדרה נכונה, היא יותר קלה מהדמיונות שהאבא דואג לבן, או גם מורה למחונך. כרגלנו הרב אליטוב, נצא להפסקה נוספת. אנא תישארו איתנו, אנחנו כבר שווים עליכם.
אתם מאזינים לחנוך לנער עם הגאון הרב שמעון אליטוב ובהגשת הרב שמואל וייספיש.
מאזינים יקרים, אנחנו שוב בתוכנית, בחלק האחרון של התוכנית. לפני סיום אני גם אסכם את מה שדיברנו בחלק השני וקצת בראשון, ואנחנו ממשיכים לחלק השלישי של התוכנית. בתחילת התוכנית כבוד הרב דיבר על החשיבות של דיבור, אפילו שבדיבור האדם מצמצם ומגביל את אור שכלו. תינוק שבוכה לא יכול לדבר, רק אחרי שהוא נרגע הוא יכול להתחיל להסביר מה כואב לו. בכל זאת אנחנו חושבים שדיבור זהו דבר טוב. הרב אליטוב, דיברנו גם בחלק השני על הנושא הזה שאיך צריך להיות הדיבור, שהדיבור צריך להיות דיבור מתוך שיקול דעת ולא דיבור מתלהם, ולא מתוך התלהבות מיותרת אלא מתוך שיקול דעת. כבוד הרב, בוא נתייחס רגע לעניין של כתיבה. אנחנו הרי רוצים לעודד גם את העניין של הרגלי דיבור וגם את הרגלי כתיבה. לא כל כך מהפן המקצועי של דקדוק וכולי, גם אנחנו לא המדקדקים הכי גדולים, אבל יותר מהפן שלא להיות מופנם, להיות אדם שמתבטא ויודע איך להתבטא. גם לפני, אני חושב, הרב אליטוב, שמגיעים לתועלת של כתיבה בעלת רעיונות וחידושי תורה וכולי וכולי, לדעתי הכתיבה והתיחום של הדברים יש להם תועלת גם בהורדת לחץ ומתח של המים רבים, מה שאנחנו לומדים בחסידות, מלא מחשבות שאדם חושב. אדם קם בבוקר, לפעמים אדם קם בבוקר, היום שלו נראה חלילה כמו איזה אר שחור שמתקרב אליו, מרוב משימות שיש לו לעשות, פה חברת חשמל, פה בנק, פה, גם אם הוא אדם פשוט, שהוא לא מנהל למוסד או מפעל או כיוצא בזה, אדם פשוט, קם, פה הוא צריך לרשום את הילד למעון, פה הוא צריך לשלם גז, פה לשלם ארנונה, פה בזק, פה, זה כל כך הרבה דברים, כל כך הרבה משימות, וקל לבן אדם להישאב ולהגיד, וואו, לכזה יום אין לי חשק בכלל להתקרב. אבל אם אדם מתחיל, לוקח את היום ואומר, רגע, למה שיראה לי כמו אר שחור? בוא ניקח דף ועת, יומן, או כל דרך אחרת, נתחיל לרשום, לפורר את המשימות, מהם המשימות שיש לי היום, בזק, חשמל, ללמוד חומש, ללמוד גברה, גם משימות רוחניות הן גם משימות, הן תופסות זמן ומקום בעולמנו הגשמי. הוא רושם את הכל, ואז כשהוא רושם דבר ראשון, זה לא נראה כמו אר גדול, זה נראה כמו הרבה סלעים קטנים, הרבה אבנים קטנים. ויותר מזה, כבוד הרב אליטוב, אני חושב שקל גם לבן אדם אחר כך לדעת, האם הוא הצליח היום, האם היה יום מוצלח, יום טוב, או שלא היה יום טוב. אני פוגש לפעמים בן אדם בסוף יום, כולו מבסוט מעצמו, אומר כמה הספקתי, כמה עשיתי, ואז פתאום הוא נזכר, רגע, רגע, את זה לא עשיתי, את זה לא, רק את זה הספקתי. אין לו מדד נכון. אם האדם רושם את המשימות, דף ועת, כתיבה, עוד לפני הכתיבת הרעיונות והחידושים, רושם את המשימות, מפורר אותם לדף ועת, בסוף היום מאוד קל לו לדעת אם הוא הצליח היום, אם הוא רואה שאת רוב המשימות הוא עשה, סבי ליד כל המשימות, או קו על זה, או כל אחד לפי מה שמתאים לו יותר בנפש שלו, מצד טיבו. אם הוא רואה שרוב המשימות הוא עשה, זהו יום מוצלח. אם הוא רואה שהוא עשה 3 מתוך 10, או 10 מתוך 100, כל אחד וכמות המשימות שעליו לעשות ביום, הוא יודע שהיום לא היה כל כך מוצלח, וזה גם מקל עליו למחר לדעת מה נשאר לו לעשות. הדברים לא נראים כמו ערים שחורים או ערים לבנים, ככה לפי המצב רוח.
נכון, נכון, נכון. אחי, אתה מזכיר לי, רב שמואל, אתה מזכיר לי בדבריך את מה שמשלו דורשי רשומות על יסוד דברי חכמינו זיכרונם לברכה, על הפסוק שנאמר בחטא העגל, וביום פוקדי ופקדתי, אמר רב יצחק, אין לך כל פורענות ופורענות שבאה לעולם, שאין בה אחד מ-24 בכרי הליטרה של עגל הראשון.
זאת אומרת, מהעונש של חטא את הדעת.
כן,
הקדוש ושל חטא העגל.
כן, כן, הקדוש ברוך הוא, ולקחו, הביאו לנו משל נפלא. אותו
משל מלך. על זה שכל פורענות שבאה לעולם, יש בה עדיין מהפורענות של חטא העגל.
נכון, אבל לפורר את העונש הוא לפי כוח הסבל. ומשלו זאת לאותו מלך שהזהיר את אותו אחד שעשה את אותו חטא פלוני, אז המלך הזהיר שהוא יעניש בכך שיזרוק עליו את האבן הכי גדולה, ואפילו בחצר המלך. ויש אומרים שזה היה אפילו על בנו, ולדאבונו של המלך, בנו יחידו הוא זה שחטא באותו חטא, וכולם שמעו, וכולם ראו, ולא ידע המלך את נפשו מרוב צער, ובדמיונו כבר ראה את הגרוע מכל, שהרי הוא זה שאמר שיזרקו על אותו חוטא את האבן,
לעיני
כולם, והאדם החוטא היה זה בנו יחידו רחמו לצלן. לבסוף קם אותו יועץ ואמר למלך, אדוני המלך, נכון שאמרת, לא אמרת שתזרוק עליו את האבן שלמה כמו שהיא, אבל אתה יכול כן לזרוק את האבן הזאת גם כפי שהיא מפוררת. אז אם כן, בוא נביא אנשי מקצוע, והם יזרקו, הם יעשו את הכל, שהכל האבן תיפול עליו, אבל היא תיפול עד עד תוך כדי סקיות שיחילו את הפירורים הללו.
של אותו אבן.
ובמשך זמן ארוך יקוים דבריו של המלך שהזהיר, והבן יישאר בחיים. כן הדבר בהתנהגות של הקדוש ברוך הוא חנון ורחום מול עמו אהובו, שהתבטל כי לכל העם בשגגה, מי שיכול להגיד בשגגה זה רק ההורים על משוגותיהם של ילדיהם, אומר הקדוש ברוך הוא מול חטא העגל, בתורה הקדוש ברוך הוא הזהיר על כיליון ומוות לעובדים עבודה זרה. אבל כשמשה רבינו עליו השלום מתחנן להעביר את רוע הגזרה, הוא כמו אותו יועץ שאמר, תפורר את האבן להרבה חלקים, ואז גם עם ישראל יוכל לעמוד כן בצער ובכאב.
כמובן הרב הביא את כל זה בעקבות מה שאמרנו קודם, שהאר הגדול של המשימות וכובד החיים של תחילת יום או של תחילת שבוע או של תחילת זמן יקבל פרופורציה כשאנחנו נפורר את הדברים. נכתוב זאת על דף, נגדיר את הדברים, אז אנחנו נקבל פרופורציה על כל המשימות, לא נתלהב יותר מדי וגם לא וגם לא נהיה בדיכאון יותר מדי. נכון, הדברים יקבלו נכון. את הגדרתם הנכונה.
כן, רבי שמואל, אתה הרי יודע, אגב, בגיל מסוים, כמו בגיל 9 או אפילו בגיל 8, לקנות יומן לילד שלנו, או מורה לתלמידו, שיכתוב קצת ממה שעובר עליו במשך היום. שיכתוב קצת רעיונות, וגם קצת תחושות. אותו מלמד בבית הספר בתלמוד תורה, שיבקש עכשיו, אחרי חג השבועות, מכל התלמידים שלו, יבקש מהם שיתארו בכתב מה היה, מה הייתה החוויה שלהם מהלימוד, מאמירת התיקון, מכל מה שהיה סביב ליל חג השבועות, כי הרי כל החגים שלנו הם מאוד מעניינים. חג אחד קשור לאכול רק במקום מסוים. חג שני זה לאכול רק מה שמותר, וחג שלישי זה לא לישון. אז לקחו את היסודות, את שלושת היסודות הקיומיות שלנו, והנה, אז אין לי ספק, הדברים האלה יתרמו המון לילדים שלנו, ויחנכו וירגילו אותם לבטא את עצמם יותר ולהיות פחות מופנמים.
אם אנחנו עוקבים, כבוד הרב, אחרי רוב גדולי ישראל במשך הדורות, הם היו כותבים, ניקח את ארון הספרים היהודי מלא בכתביהם וספריהם של גדולי ישראל בכל הדורות, אנחנו מצאנו אפילו גדולי ישראל שכתבו יומן לעצמם, אם זה הרב החידה שכתב את שמי המסעות שלו בקהילות ישראל בספר בשם מעגל טוב, הרבי הרייץ מחבד, הרבי הקודם מחבד, ועוד הרבה מהגדולים לכל החוגים והעדות, כתיבה הייתה חלק בלתי נפרד מהסדר יום.
נתפלא לשמוע, לא רק זאת, נדמה לי שגם לשירה, שירה עם, כן, מה, חתם סופר ועוד ועוד, כן. האם כן לגבי צדיקים מצאנו פרט נוסף? הרי התחלת עשרת הדיברות היא בתיבת אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, אנוכי נוטריקון, ענה נפשית כתבית יהבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני את עצמי כתבתי ונתתי לכם. כן,
כולי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נפשי את עצמי.
את עצמי כתבתי והכנסתי בתורתי, כשאתם תלמדו את התורה, הרי אותי אתם מקבלים.
יש משום בחזל, אותי אתם לוקחים.
אותי אתם לוקחים, הנה. ויקחו לי תרומה, אומר הזוהר, ויקחו אותי. הרי הקדוש ברוך הוא בלי גבול, ובכדי לקבל את האור, ועד להקדוש ברוך הוא עצמו, לאלוקות בעצמה, בכדי להחדיר את האלוקות בין נפשותינו רק על ידי התורה, והרי צדיקים דומים לבוראם. וגם הצדיקים, במובן שלנו כעמך כולם צדיקים, גם אנחנו אנשים פשוטים, אבל בפשטות, במושג הזה של פשוטים, לא בצורה הקשה של המילה, אלא בפשטות שבנו, הבהירות שבנו. כשאנחנו כותבים חידושי תורה מתוך תמימות, ועל פי הכללים הנכונים, הרי שאנחנו מכניסים את נפשנו ואת החלק האלוקי שבאנו ממעל, מכניסים זאת באותם הכתבים.
כנראה זה גם ההסבר לכך שגדולי ישראל, הם נתנו חשיבות מיוחדת לספרים שלהם, גם בציוויים שלהם לפני הפטירה, איך התנהגו איתם לאחר פטירתם. אם זה להניח את הספרים לצד המיטד, לקבורה, וכל מיני הנהגות כאלו ואחרות, יש מגדולי ישראל שלפני הסתלקותם אמרו לחסידים, אתם מחפשים אותנו אחרי הסתלקותנו חלילה? אנחנו נמצאים בתוך ספרי הקודש, שם אתם תמצאו אותנו.
נכון, נכון, הרי איך נאמר שם, שפתותיו דובבות בקבר, כשיהודי לומד מהספרים של אותם צדיקי עליון שהשאירו לנו אוצרות רוח ענקיים, כשאנחנו לומדים הרי ששפתותיהם דוברות, דובבות, כן, דובב שפתי ישנים, הרי בתורה לא כתוב מתים רק, מחיה, הוא רק מעורר את הישנים, אנחנו רק מה שהזכרנו קודם לזה, לפורר את המשימות, הייתי אומר שזה מתחיל גם בלימוד סוגיה, שלפעמים מרוב עצים לא רואים את היער, מתבלבלים בפרטים ומאבדים כיוון ודרך.
מה תעשה? קח לך עת ודף, והתחיל לפורר את הסוגיה, הביא אותה לפרטים, מה אמר רבה, דבר ראשון, מה קשה להביה, מה קשה על שניהם, לאט לאט, עם העת והדף, הדברים מתבהרים לעצמם, לעצמך, והדברים נפלאים. כמה פעמים, גם אני כשלמדתי סוגיה מסוימת והייתי עייף, או לא כל כך מרוכז, העת והדף יצרו ישועות גדולות בנושא הזה של הבנת הדברים. כי שלא נשכח, הבנה זה מלשון בניין. והבניין עשוי מלבנה ועוד לבנה, רק הסדר שלהם. כן, לכל אחד שלומד את הכתב, לא חייבת להיות רק של חידושי תורה רמים ונשגבים. גם להבנה הפשוטה של סוגיה רגילה בגמרא, הכתיבה עוזר.
כבוד הרב, מה שהרב אומר שהכל מתחיל מהתורה, גם בתורה צריך לפורר את המשימות, זהו מה שכתוב בזוהר, פרשת תרומה, הסתכל באורייתא וברא אלמה, כך ברנש מסתכל בה באורייתא ומקיים אלמה. זאת אומרת, כמו הקדוש ברוך הוא, כשרצה לברוא את העולם, אז התורה הייתה דפתראות ופנקסאות, כמו אותו אדריכל לפניו, כדי שעל ידי זה יברא את העולם. כך גם כן האדם, כל דבר שקורה בעולם, הכל מתחיל מהעסק בתורה של הבן אדם. אם האדם לומד תורה בצורה כזאת, שהוא לוקח דף ובתחילה לפורר את המשימות, כמו שאמרנו, להבין את הסוגיה, לאחר מכן גם לחדש בסוגיה, אחר כך גם כן הוא רואה נפלאות וישועות גם כן בחיי היום יום שלו, במעשים והפעולות הפשוטים. נודה לך כבוד הגאון הרב שמעון אליטוב, חבר מועצת הרבנות הראשית לישראל. נודה לטכנאי אבי שלום, לעורך התוכנית הרב יעקב דייץ'. לכם מאזינים יקרים, אנחנו מודים לכם מאוד על ההאזנה ומקווים שתהיו איתנו שוב בשבוע הבא.